שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד דיון מעמיק שלנו. היום אנחנו צוללים לאחד הנושאים הכי יסודיים ביהדות.
אחדות ה'.
בדיוק, תפיסת אחדות האל. ננסה להבין את זה דרך המקורות שקיבלנו, בעיקר הרמב״ם נכון, וגם הבן שלו רבי אברהם ועוד כמה.
נכון, ויש גם מדרשים מעניינים. המטרה היא באמת כאילו לגעת במהות של הייחוד הזה, האחדות המוחלטת הזאת שהיא ייחודית לגמרי.
וגם להבין למה כל כך חשוב לא לטעות בזה, למה סטייה קלה נחשבת, נו, ממש כפירה.
לגמרי, זה לא משחק. אז אולי נתחיל מהבסיס. מה זאת האחדות הזאת לפי הרמב״ם?
כן, בבקשה.
אז הרמב״ם קובע, וזה מופיע בהלכות יסודי התורה, שזה ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעולם.
מה זאת אומרת אין כמוהו בעולם?
זאת אומרת שכל דבר שאנחנו קוראים לו אחד בעולם שלנו, נגיד גרגר חול.
אוקיי.
אז אפילו הוא בעצם מורכב מחלקיקים, או לפחות אפשר לחלק אותו במחשבה, נכון?
נכון.
אבל האחדות של אלוהים היא משהו אחר לגמרי. היא פשוטה לחלוטין. אין בה חלקים, אין הרכבה, אי אפשר לחלק אותה. זה שולל כל. כל גוף, כל דמות, כל דבר כזה.
אז זה לא רק שהוא לא גוף, אלא שהאחדות עצמה היא כל כך טוטלית, שאי אפשר אפילו לייחס לו, נגיד, תכונות שונות כמו שאנחנו מבינים. חוכמה ורצון כשני דברים נפרדים.
בדיוק. זה לב העניין במורה נבוכים. הרמב״ם אומר שאי אפשר לתאר את אלוהים באופן חיובי, להגיד, הוא כזה וכזה.
אלא רק בשלילה.
רק בשלילה. הוא לא גוף, הוא לא מורכב, הוא לא שניים. הוא כותב במפורש, אין לו יתעלה תיאר עצמי בשום פנים. כל תיאור חיובי בעצם כבר מכניס איזשהו ריבוי או הגדרה שמגבילה אותו, וזה נוגד את האחדות המוחלטת.
הבנתי. וזה, אני מניחה, מה שמוביל לדחייה החריפה של תפיסות אחרות של אחדות?
נכון מאוד. המקורות ממש תוקפים רעיונות כמו אחדות המין או אחדות הסוג.
מה זה אומר דידיוק?
זה אומר כאילו לחשוב שהעל מורכב מחלקים שונים, אפילו אם הם, נגיד, מאותו סוג רוחני, כמו שמדברים לפעמים על ספירות או כוחות נפרדים שמרכיבים את האלוהות.
אהה.
או
חלילה, ממש, כמו שמדברים על זכר ונקבה באלוהות. המקורות שקיבלנו לא מהססים, הם קוראים לזה ממש נעצה וחירוף כלפי מעלה. זה חמור מאוד.
זה מזכיר לי את הפירוש שראיתי שם במקורות על הפסוק צור ילדך תשי.
כן, זה מדרש ספרי, פירוש חריף מאוד.
נכון.
הוא מפרש את זה כאילו אלוהים מתלונן. אתם מדמיינים שאני ילד, ועוד כמו זכר שילד, שזה בכלל בלתי אפשרי בטבע.
בדיוק. המדרש משתמש בדימוי הקיצוני הזה, האבסורדי, כדי להראות כמה. כמה מגוחך לייחס לאל תהליכים גשמיים כמו לידה, ובכלל כל ההגשמה.
אז זה גם מתקשר לפסוק המפורסם, בצלם אלוהים ברא אותו. איך מסבירים את זה?
כן, זו שאלה קלאסית. אז הפרשנים במקורות שלנו, כמו רבי יעקב אנטולי וגם רבי אברהם בן הרמב״ם, מדגישים שאין פה שום כוונה לדמיון פיזי. חס וחלילה, הצלם הוא לא צורה חיצונית.
אז מה כן?
הצלם הוא השכל, התבונה, המהות הרוחנית שכלית שהיא היתרון של האדם. הדמיון הוא ביכולת ההשכלה, לא בתבנית פיזית.
והם ממש דוחים את הרעיון של דו פרצופין, זכר ונקבה באלוהות.
דוחים על הסף. אפילו מישהו ינסה להגיד שזה רק אורות רוחניים או משהו כזה. הם רואים בזה מינות וכפירה. אין שום ריבוי, שום חלוקה פנימית כזאת באל.
והרמב״ם, הוא קושר את כל הנטייה הזאת להגשים את האל למשהו עמוק יותר, נכון? לעבודה זרה.
בהחלט. הוא רואה בזה את השורש של הרבה אמונות תפלות ועבודה זרה קדומה, כמו של הצבעה שהוא מתאר. כל העניין של כישוף, אסטרולוגיה, כמעות, הוא טוען שזה נובע מתפיסה לא נכונה של האלוהות ושל כוחות ביניים, כאילו.
והוא לא רק אומר שזה אסור, הוא אומר שזה פשוט שקר.
בדיוק. דברים בטלים כוזבים. אין בזה ממש. המלחמה בהגשמה היא חלק מהותי מהמלחמה בעבודה זרה ובדעות שקירות בכלל.
זה מודים כמה זה חמור בעיניהם.
וזה מגיע לשיא כשהרמב״ם מדבר על הידיעה עצמה. הוא מודה וזה חשוב שאת האחדות הזו אי אפשר באמת לתפוס עד הסף בשכל האנשי. הוא כותב, אין ביד אנוש להבין באמת מהי אחדותה.
וואו. אז אם אי אפשר להבין עד הסוף, למה זה כל כך חמור אם מישהו מפקפק קצת?
כי לפי הרמב״ם, עצם הטיקפוק, עצם המחשבה שאולי כן יש איזשהו ריבוי קטן, איזושהי הרכבה נסתרת, זה כבר נחשב כפירה בעיקר.
כפירה בעיקר, ממש ככה.
כן, הוא כותב שמי שמפקפק בזה נקרא מין ואפיקורוס וקוצץ ומבטיות, זה לצאת מהכלל לגמרי.
זה ממש חזק. והוא גם מדגיש שזה לא רק אמירה בפה, נכון, האמונה הזאת.
נכון. במורה נבוכים הוא מסביר שהעיקר זה האנין המצויר בנפש. כלומר, ההכרה הפנימית, התודעה, שצריכה להחזיק ברעיון הזה של פשטות מוחלטת, גם אם אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף.
אז אם לסכם את מה שעולה מהמקורות האלה?
אז התפיסה של ייחוד ההא היא באמת רדיקלית. היא דורשת מאיתנו להכיר באל שהוא אחד, באופן מוחלט, פשוט לגמרי, בלי שום חלקים, בלי גוף, בלי ריבוי תכונות, כמו שאנחנו מכירים. ובסופו של דבר, העבדות הזו היא מעבר להשגה המלאה שלנו.
וזה באמת משאיר אותנו עם שאלה למחשבה, לא? אם האחדות הזאת היא כל כך נשגבת, כל כך מעבר להבנה שלנו, כמו שהמקורות עצמם אומרים, אז מה המשמעות המעשית של להאמין בזה? ואיך זה מתיישב עם המצווה שכן יש לנו לדעת את האם? איך מכירים משהו שאת מהותו האמיתית אי אפשר לתפוס?
שאלה מצוינת שנוגעת במתח הפנימי של כל העניין הזה.
בהחלט. טוב, נראה לי שחיסנו הרבה. עד כאן עיון המעמיק שלנו להפעם. תודה רבה.
תודה לך.